מאזינים לפודקאסטים של הארץ. היי ני!
היי גילי!
היי מאיה וניסה!
היי מאזינות ומאזינים!
איך אני שמחה! איך אתה פחות?
את שמחה כי חזרנו לכאן לאולפן?
לא סתם חזרנו לכאן לאולפן, שבאמת זה מהרגעים היותר נעימים שלי בשבוע, אלא גם חזרנו לשבוע שיש בו 6 ימים שלמים של שגרה!
שאני לא יודע אם לבכות או לשמוח על זה,
כי... לשמוח!
סליחה שאני פה מפריע לך עם מה שלקחת.
מנה טובה של שגרה.
רציתי להגיד שהיה משהו מעיק בחגים ומדחדך, אבל מצד שני אני כאילו עכשיו לא מאמין שלא יהיה לי שני שלישים בלי שנאצים. אז אני מקבל את החזרה לשגרה ברגשות מעורבים. אבל גילי, איזה כיף להיות איתך כאן.
איזה כיף להיות איתך כאן.
כן, אז מה יהיה לנו היום בתוכנית תרבות יום א' שרגע, מה היא עושה?
או, היא מספרת לכם על כל הדברים המעולים שקורים בתרבות בשבוע הזה, ובכלל, בתקופה האחרונה, כי אנחנו נעדרנו לכל כך הרבה זמן שיש לנו מלא מה להגיד.
חודשים לא היינו פה.
לפחות... כמה שבועות טובים.
כן. אז מה יהיה לנו?
יהיה לנו ג'יימס בונד החדש.
כן.
החדש ואולי האחרון שעלה בתערובת של תמיהה ועצב?
יכול להיות, נדבר על זה פה עם ערן לאור.
נכון.
שהוא בעצמו בשירות הוד מלכותה.
ונדבר עם אלדד רפאלי, הצלם שתערוכה נהדרת שלו מציגה עכשיו בגלריית המדרגות ברחוב אלם בתל אביב.
ויהיה לנו סיבוב מהיר.
חטוף ממש.
כהרגלנו בקודש.
ממש.
אז בואי נתחיל.
יאללה.
Why would I betray you?
We all have our secrets. We just didn't get to yours yet.
אז אני כאילו לא מבינה את כל העניין הזה עם ג'יימס בונד, אני חייבת להגיד. מודה, נחרתי בסקייפול. לא ברור לי ההפרדה בין סרט לסרט, אני לא יכולה להגיד. בסרט הזה, שון קונרי עשה כך וכך. לא, אני...
את תמיד יכולה להגיד, בסרט הזה שון קונרי סותר לאישה עם גב היד.
וזה עוד דבר שאני לא מצליחה להבין, איך לא פשוט החליטו שהמותג הזה... קיצר, אני כאילו גם באמת לא מבינה למה אחרי כל הביץ' סלאפס האלה, לא פשוט החליטו להגיד, לא משנה, כאילו. היה, נגמר, נחמד מאוד, בוא נמציא איזה מרגל חדש ולא דוחה, לא אנס ולא אלים ולא סתם גבר פיכס. אז לא יודעת, אבל אתם כל כך מתלהבים, ג'יימס בונד, אז אולי אני מחמיצה משהו.
קודם כל, את מחמיצה פנים.
אני מחמיצה פנים, אני... זה מה לעשות. אולי זה הגיל, או לא יודעת מה מוצא. אבל הזמנו את ערן לאור, שהוא גם חבר שלנו, וגם מומחה ג'יימס בונד.
לא הייתי מפריז עם המומחיות.
אבל חובב ג'יימס בונד ברמה שאתה כן יודע להבחין בין טימותי דלטון ו...
רוג'ר מור.
זה.
כן, אתה נותן בהם, בשם סנטה נותן בהם סימנים, הסרט, השיר, הנבל, הנערה.
אבל בכל סרט זה קצת משתנה, לא?
נכון, שזה אגב מה שמייחד, תקופת דניאל קרייג שמגיעה לסיומה בסופה שהאחרון עם הסרט החדש.
הטרילוגיה של 5 סרטים של דניאל קרייג.
יש הטוענים שהסרט האחרון, החדש, הוא כל כך ארוך, שהוא בעצמו, זאת אומרת, משלים...
כן, 168 דקות.
168 דקות? אתם יודעים מה אפשר לעשות ב-168 דקות? המון דברים.
שנץ ממש טוב.
מפואר, שנץ מפואר.
כן, זה היה על חשבון השנץ שישי שלי. הלכתי לראות את הסרט על שמי.
אתה גיבור.
כן, גיבור כמעט כמו ג'יימס בונד. כל סרט הוא המשך ועוקב לסרט שאחריו, עם השלכות ממה שקרה קודם על מה שקורה בסרט הנוכחי. אני חושב שהאדפטציה של בונד לגבריות החדשה, אם אפשר לקרוא לה, היא מעניינת. במובן הזה שפעם ראשונה אנחנו רואים אותו לא רק כגיבור, אלא כגיבור טרגי. מישהו גם אומר לו את זה, כל מה שאתה נוגע בו מת. ולהפוך את ג'יימס בונד, הסליק, עם החליפות והוודקה מרטיני, אגב, רק בסרט החדש הוא אומר פעם ראשונה את המשפט וודקה מרטיני שייק אנד נוט סטרד, ולהפוך אותו לאיזה מין גבר, אז בשנייה חיספוס, כל מה שמסביבו קורס ומת ומתקלקל, זה משהו מעניין.
בוא נגיד שעד דניאל קרייג לא היה לא דם, לא יזע ולא דמעות, ודניאל קרייג הראשון שניפק לנו את כל ה... או לפחות הסרטים, לא הוא עצמו, הוא הראשון שבעצם הביא את, את זה למסך.
רגע, יש לי שאלת תם, כן? לא כל העניין של סרטי ג'יימס בונד זה זה שיש להם התחלה, אמצע וסוף, והם לא תלויים אחד בשני? מה פתאום עכשיו אתם באים לי, היקום של ג'יימס בונד? מי כן? למשכוח
לזה? אז זה בעצם מה שנהיה. נהיה יקום כמו מרוולים, אתה צריך לעקוב ולזכור מי הנבל ומה הקשר לנערה מהפרק הראשון לפני 15 שנה של דניאל קרייג.
וספר!
רגע, אתם רוצים להגיד לי שכאילו לג'יימס בונד יש רגשות כאן?
אוהו!
וזיכרון המון. של אהובות ישנות?
הוא שבור מהן, הוא שבור מזה שהיא מתה.
הוא אפילו שבור, זה נשמע.
מה שהעזו לעשות פעם אחת בכל הפרנצ'ייז הזה במשך 50 שנה, קורה בחמישיית סרטי בונד האחרונים כגרעינים.
עכשיו זה כמו הוצאה ארוכה על ההורג של המותג. אבל... כן, כאילו חיסול של המותג.
אבל זה יותר מזה בעיניי, כי יש בסקייפול, יש בדיחה אחת שאומר לו קיו, שמשחק אותו בן ווישו, שאגב, לא מנסה, אין שום ניסיון להסתיר את ההומואיות של בן ווישו, כן? זה הכל בחוץ. והוא נותן לו אקדח, והוא אומר לו, זהו? ואז בן ווישו עונה לו, מה חשבת, שאני אתן לך פועט מתפוצץ? בדיאלוג הזה מגולמת בעצם, אני חושב, האתיקה של כל הסדרה, הרעיון של כל הסדרה הזו. אנחנו כבר לא בעידן, תהיה מתפוצצים, והמכוניות המשוכללות, והמכונית שהופכת לצוללת, הוא לא ברוס וויין. הוא לא בטמן עם הצעצועים שלו.
הוא הבטמן, אגב, זאת אומרת, הוא חב, בוא נגיד שהשנים האחרונות של בונד חוות את מה שנהיה מהם לבטמן מתחיל.
כן.
לאביר האפל.
בדיוק.
זאת אומרת, אם קזינו רויאל היה בטמן מתחיל, הסקייפול היה עלייתו של האביר האפל מבחינת הפרנצ'ייז.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. כולל גם זה שחבר ברדם בתור הנבל בסקייפול עושה הג'וקר. זאת אומרת, זה שהוא נתפס לחלק מהתוכנית שלו. מה שאני רציתי להגיד זה שאפילו המקות הן מקות. כאילו, בג'יימס בונד לא היה מכות, הוא לא מתלכלך.
במשך שנים לא היה דם. כן. לא ראו דם בסרטי בונד.
ופתאום זה מה שנקרא hand-to-hand combat. כאילו, זה ממש...
הוא אולי קרב מגע.
כן, ממש כזה. אבל בוא נדבר קצת על הסרט עצמו.
תעשו לי כזה בריף, מה קורה שם?
אהבת? לא אהבת?
אהבתי בעיקר את ההתחלה והסוף. כמו שאמרת, הוא ארוך, בעיניי יש שם איזושהי בטן מסוימת.
אתה דיברת על בטן של שעה, זה לא בטן מסוימת. בטן של 60 דקות היא לא...
תלוי כמה את רוצה להחמיר עם הבטן הזאת.
זה בטן של שעה, זה בטן של אדם שמדי שני מחכה למדור, אוכל בעמידה של ערן לאור, והולך בו ואוכל את זה.
אנחנו עכשיו ביקום הסינמטי של עיתון הארץ.
היקום הסינמטי של ערן לאור, כי תכף נדבר גם על סניקרס. לי זה הרגיש באיזשהו שלב, אמרתי, טוב, אני פה כבר נצח.
הוא טיפה ארוך ומאבד גובה בדרך לאיזה מין סיום, שהאמת שבסוף אתה נשאר עם מה שלא קורה בהרבה סרטי בונד אחרים, זה סרט שמצליח ללוות אותך ביציאה מהקולנוע, שזה לזכותו ואולי מעלתו הגדולה, אתה פעם ראשונה כאילו אתה מערהר בו. מה שלא קרה גם כביכול בטובים ובמורכבים שבהם, אבל זה באמת נשען על התחלה ועל סוף, שגם עושים, לא נעשה את הספוילרים פה, והם גם מרפררים לכמה מהמיתולוגיות, או אחת לפחות מהמיתולוגיות הגדולות של הפרנצ'ייז, וגם משאירים, בעצם מתכתבים עם, לא רק עם סוף עידן דניאל קרייג, אלא גם באמת עם... שאלות לאן זה ילך מפה, או למי זה ילך מפה.
זה יכול להיות שזה ילך לאנשהו? זאת אומרת, זה לא גמרנו ו...
אני לא חושב שכשכל כך הרבה מיליוני דולרים מונחים על הכף, אנשים ממהרים לסגור סדרות.
שעוד לא ידעו האם הקולנוע יחזור ברחבי העולם, ומתי יחזור, והסרט הזה הרי נדחה כבר 3 פעמים, מאפריל של שנה שעברה לאוקטובר של שנה שעברה, ועכשיו שוב, היה הרי דיבור שנטפליקס ואמזון מתחרות ביניהם, בהצעות של $500 מיליון. זאת אומרת, בין 500 ל-600 מיליון דולר, על הזכות לקנות את זה ישר לשירותים שלהם, ובסוף ראו שהקולנועים נפתחים, ו-MGM החליטו לא לשחרר את זה. עד כדי כך, המותג הזה חי ומצליח ומפרנס טבע את כל הנוגעים לדבר, והשטאפים למיניהם, ככה שהוא ימשיך. שאלה באיזו קונסטלציה.
יכול להיות שבאמת ג'יימס בונד הבא תהיה ג'יימס בונד באה?
לא באמת, לא נראה לי.
אני מקווה שלא. זאת אומרת, מבלי להיכנס למלכודה, מזיזים לי את הגבינה, אני פשוט מקווה שלא.
לא, אני מרגישה שהמסיבולבול פה כאילו אמר את דברו, ולא ניתן...
לא במובן, קודם כל, יש, אני לא עושה פה ספוילר, יש בסרט, MI6 חושבים שג'יימס בונד מת, או שהוא נהדר, ולא יודעים מה איתו, ונותנים את המספר 007 לסוכנת שחורה. זאת אומרת, זה כבר קורה. לטעמי, ואני אגיד, אני חושב שאנחנו באותה עמדה פה, זה לא שאין מקום לסרט על מרגלת, רק למה צריך לעשות את זה בפרנצ'ייז הזה? זה פרנצ'ייז על מרגל גבר.
זה הסולו שלי!
עכשיו, פופו מי זיז את האנס שלי, שאת בונד תמיד היה, כמו סרטי אימה, בונד זה תמיד שיקוף של התקופה. והניסיון להגיד, אוי, הסדרה עם דניאל קרייג לקחה את ג'יימס בונד וחטפה אותו וניסתה בכוח להפוך אותו למשהו שהוא לא כדי להתאים לציידגייסט, זה לא מדויק, כי נגיד מונרייקר הוא סרט כאילו מדע בדיוני בחלל, הוא סרט בונד חלל, כי באותה תקופה היה מלחמת הכוכבים, זאת אומרת, זה תמיד בונד הוא שיקוף של איזושהי תקופה, רצח בעיניים, אז פתאום גרייס ג'ונס מופיע, זה מאוד חלק מהעניין. ואם עכשיו יש דיון בוער על מהי גבריות במאה ה-21 והשיקוף הקולנועי שלה, אני חושב שג'יימס בונד עומד באומץ במשימה הזו.
הנטייה המגחכת, זאת אומרת, לראות אותו כ... מעוז הפטריארכי האחרון, שרק נפיל את ג'יימס בונד, זה בואו, המעוז האחרון של הגבריות הרעילה, זה ברגע שנפיל אותו, זה, ואני חושב ש...
אז תשתחרר הפצצה של Why the Last Man, שזה סדרה חדשה שבה כל הגברים בעולם מתים, שתדיגי לי. כן.
אני חושב שדניאל קרייג, באחד הרעיונות טרום הסרט, הוא ניסה להגיד משהו, ולדעתי זה יצא לא מי יודע מה, זאת אומרת, הוא אמר, קחו... את התקציבים ופשוט תייצרו עולמות שבהן נשים יכולות...
לא, זה עובד רק בקומדיה. נשים מרגלות זה רק קומדיה. זה לא יכול להיות.
רק מליסה מקארתי?
כן, רק מליסה מקארתי.
אבל דווקא אני לפני כמה? 3-4 שרליז טרון בחתיכה אטומית קראו לזה?
וואו, איזה סרט פצצה.
סרט מעולה.
כן, שמעולה חתיכה אטומית.
אטומיק בלונד אני חושב.
כן, זה על פי רומן גרפי, זה סרט ריגול.
סרט ריגול מעולה ב-80s ברלין מלחמה קרה. סרט מעולה, 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 שלצערי לא היה לו המשך.
כן, זה היה אמור להיות פרנצ'ייז, תחילתו של פרנצ'ייז חדש.
ודווקא...
אבל מי רוצה לראות אישה לא מגוחכת כשהיא מרגלת?
אבל זה דווקא היה...
אני לא אצליח להוציא מכם על מה הסרט, נכון? כאילו מקודם הייתה לכם שיחה כזאת על זה שכל דבר שנאמר הוא ספוילר.
אז בואו נראה, מקסימום תחתכו את זה בעריכה. אנחנו פוגשים... תייצרו איזה. אנחנו פוגשים את... לפחות לפי מה שאפשר להגיד. אז אנחנו פוגשים את בונד בחיים שאחרי. יש בהתחלה אקספוזיציה למה הוביל אותו לפרוש או להתבודד בג'מייקה. ואז הוא בעצם בעל כורחו / ברצונו חוזר ל-One Last Job. וה-One Last Job מסתבכת. גם בגלל... עבר לא פתור, וגם בגלל עניינים שבלב.
תגיד, איך אנחנו משווים את בונד, נגיד, אוקיי, ג'יימס בונד בתצורתו דניאל קרייגית, לאית'ן הנט של תום קרוז במשימה בלתי אפשרית, ולג'ייסון בורן של מט דיימון, זאת אומרת, עוד שני מרגלים מודרניים כאלה חובקי עולם. כי אתמול מישהו אמר לי, לדעתי היה צריך לגמור את הסדרה של בונד, בורן אידנטיטי, זה הבונד החדש.
קודם כל, ואי אפשר להתעלם מזה, זאת אומרת, שדניאל קרייג בא ומתחיל את הסדרה הזאת, וזה הכוח בסוף, כשאנחנו מדברים על הכוח של המותג או של 007, הוא נהנה מ-50 שנה שעומדות מאחוריו, וגם אם אין עת מתפוצץ, בסוף יש נוסחה. יש נבל ויש נערה ויש שיר שאתה אהבת יותר, אני אהבתי פחות,
אייליש,
של
כן.
בילי אייליש, מאוד ככה.
חשוב להגיד, והכי הפיניאס, נכון? זה כאילו איזה מין...
וזה בסוף הכוח של, הכוח של הדבר. וזה למה ללהק משהו שהוא לא, לא עומד בנוסחה הזאת, בעיניי הוא חוטא לדבר. כי הכוח שמה שמשאיר את זה בחיים זה הנוסחתיות. בין אם, כמו שאני אומר, היא מזהה את התקופה ועושה את ההתאמות בהתאם.
גילי עדיין, לדעתי...
לא משוכנע.
לא השתכנעתי.
כן, לא השתכנע, והיא גם נורא חרדה מהבטן של השעה. אז אני אגיד ככה, שכשאתה...
חרדה מבטן, נקודה.
כן. שכשיוצאים מהקולנוע, כמו שערן אמר, אז שוכחים מהשעה הזאת, כי באמת זה סרט עם משקעים, וחושבים עליו, וחושבים בכלל על הפרנצ'ייז הזה, ואני חשבתי בכלל על קולנוע וגיבור ואנטי גיבור, וגיבור טרגי. בעיניי יש פה משחק מאוד יפה, גם עם המיתולוגיה של ג'יימס בונד, וגם סרט מתח טוב בעצמו עם סוף מפתיע. סרט מתח עתיר תקציב, את יודעת, יצאתי ממנו ואמרתי, בוא נע, איזו אחלה יומית. מתי לאחרונה הייתה לנו כזו אחלה יומית? אני לא יודע.
מרגישים שפונקנו. אגב, אם יש משהו שאפשר, זה לא ספוילר, אפשר גם לראות, שאומנם הוא נכתב הרבה לפני הקורונה, אבל הוא אפילו מצליח לייצר איזשהו רמז מסוים.
בהחלט, בהחלט.
אפשר להגיד, זה לא מגפה, אבל אתה כן מסוגל להתחבר שם לעניינים של משהו גלובלי, האנושות, כזה.
כן.
טוב, תראו, אני עדיין אחכה לביודי.
תראי, זה הייתה שיחה עם הרבה מאוד קודים, כדי לא לספיילר לאף אחד, אבל באמת...
אני עדיין אחכה לביודי, אבל נראה לי שברגע שזה ינחת שם, אני אהיה על זה.
כדאי, עם מרתון לפני. אגב, שזה, אני חושב, המלצה למאזינותינו ומאזיננו, לא יזיק לכם לראות את ארבעת הקודמים, דניאל קרייג, גם נורא כיף. תעשו מרתון של קזינו רויאל, קוונטום...
שזה, אגב, אם אנחנו מתייחסים לכוח של הדבר, גם הכלכלי וגם התרבותי הזה, עצם זה שכל סרט חדש בסדרה, והבא יהיה ה-26, בעצם מחיה מחדש גם את הדיון וגם את הצפייה וגם את עסקאות הרכש סביב כל הקודמים, זה ממשיך לקיים את הדבר. זאת אומרת, גופי שידור שעושים עסקת VOD עתידית עכשיו על הסרט ה-25, זה כמעט תמיד יהיה מלווה, לא רק מצד הספק, אלא גם מצד גוף השידור, ברצון לרכוש מחדש את כל הקודמים, כספרייה. כי זה גם עבור הצופים, וזה גם ממשיך לקיים. זאת אומרת, זה שרשרת נצחית.
ותגיד, אתה ממקומך בדיי ג'וב שלך בהוט, יכול לספר לנו מה זה עושה לצופים? יש כאילו רצון לחזור אחורה ולראות את הכל?
יש ציפייה שכשאתה מביא בונד, אתה תביא את כולם.
כן, זה חבילה שלמה.
זאת אומרת, למרות הניסיון להגיד, אוקיי, אז דניאל קרייג לקח את זה למקומות אחרים, ואפשר להסתכל על סרטי דניאל קרייג כבונד, כעולם יקום אחר, בסוף אתה מסתכל על כל בונד. אתה לוקח את שון קונר ורוג'ר מור וטימותי דלטון ופירס בורסמן ולזנבי, זאת אומרת, הם בסוף עומדים בשורה אחת.
ערן לאור, תודה שבאת. המרטיני שלך עם השלושה הזיתים מחכה בחוץ.
בדיוק ל-12 בצהריים.
חייב להיות 12 בצהריים איפשהו, וזה פה. אלדד רפאלי, כתב אבי פיצ'ון לפני שלושה שבועות לדעתי, לא דורש יותר מדי פלפולים תוך ליטוף הזקן. זה לא ככה עם כל צלם עיתונות, אבל ישנה מחידי סגולה שהקומוניקטיביות שהיא דרישת המקצוע משמשת אותם להפליג גם כשהם עושים אמנות. כשהמגע האמנותי מחלחל לעמודי החדשות, כולם מרוויחים.
איזה יופי אבי כותב.
נכון, על אמנות. אני אגיד לך מה אני אוהב במה שהוא כותב על אמנות, שאני מצליח להבין את מה שהוא כותב על אמנות, שזה לא ככה עם כל מי שכותב על אמנות.
נכון.
והאורח שלנו פה הוא גם אחד שעושה אמנות, וכשאתה רואה אותה כפי שהיטיב אבי לכתוב, אתה מבין שאתה רואה אומנות? צלם אלדד רפאלי, שלום. איזה כיף שבאת לפה.
ממש.
תודה רבה לכם.
הזמנו אותך לפה כדי לדבר על התערוכה החדשה שלך, Day for Night Allenby, שעוצרת נורית אלטנן, נכון? וזה בגלריה מדרגות אסמבלאז' לאומנות עכשווית, שזה דרך יפה להגיד שזה נמצא באלנבי 48.
נכון, שזה בעצם 10 בתים מאלנבי 58.
5 בתים גילי.
5 בתים באותו צד.
כי קופצים בזוגות.
נכון, שבו צולמו הרבה מאוד מהתמונות האלה שמופיעות שם.
האמת שכן, גם הרבה יותר מ... אלנבי 58 אכן מקום מכונן, אבל מה שהיה מכונן יותר הוא ששם בעצם בעצם התפתיתי להציג שם, ששם למדתי, קאמרה אובסקורה הייתה שם. המעבדה שבה פיתחנו שקופיות, אז אני לא יודע אם אתם עוד יודעים מה זה, אבל השקופיות היו העניין, אז זה היה בהס פינת אלנבי, הבית שלי היה שם, באלנבי למעלה 79 הייתה פוטוגן ששם התפסנו את רוב ההדפסות, ובמקביל, אם זה יוסי אלפנט או לא, אז היה שם גם הרבה ברים וכל מיני מקומות הזויים באלנבי של אותה תקופה, שנות ה-90 הפרועות, שהיו בחלק מהסצנה. ואם נוסיף על זה, אז בעצם שיינקין היה ב-CO.
שיינקין שהיא ממש ממול.
נכון, מתחבר בעצם לאותו עניין, ובעצם עיתון תל אביב, שהיה חלק מידיעות אחרונות עדיין, זה היה לב הסצנה תל אביבית, בום.
מה משך אותך ללכת ולצלם שם, מעבר לזה שעבדת בעיתון תל אביב? זאת אומרת, מה...
שהיית צעיר וחלק מהסצנה, אני הנחתי מיד.
בוא נגיד ככה, זה מחולק לשניים. אחד זה בעצם עיתון תל אביב, היה בו באמת מדור לילה מפואר, רונית פוריאן עשתה אותו, היה לו כל מיני אורחים נוספים, ואחרי זה גם כותבים אחרים, אבל בעצם אני נשארתי הצלם שרץ על הדבר הזה. סיימתי אז את לימודי האומנות שלי, ובעצם במקביל לכל מה שהיה במדור הזה, היה בעצם צילום שכל שבוע היה, מקבל רבע עמוד מכפולה, ככה בעצם אחד על אחד, כמו הגודל שאתם רואים פה, ובעצם כל שבוע לחפש איזושהי אמירה שנוגעת בתרבות תרבות הלילה.
אנחנו מדברים על איזה שנים?
מ-91, 97 כולל. הרבה שנים שאתה לא ישן, הרבה שנים שאתה מחפש צילומים בלילות.
אלה שנים שניף וגם אני היינו שנינו נערים לא מתל אביב. אני מרחובות הסתכלתי בעיניים קלות בתל אביב ובמה שקרה בה. ותנסה אולי להכניס אותנו לשנים המעצבות האלה, ובאמת למה שהפכה תל אביב באותם שנים.
אני על קו תל אביב רמת השרון בתקופה הזאת. דווקא, גילי, את כאילו החרגת אותי מהמשוואה, וזה לא יפה. אני הלכתי לאלנבי 58 כנער.
אני יכולה להגיד לך שהייתי פעם אחת, פעם אחת הייתי, פעם אחת הצלחתי להגיע, נסעתי מרחובות שאז הייתה כזה, זה 25 דקות נסיעה, אבל שמיים וארץ מפרידים בין רחובות לתל אביב.
גם רמת השרון הייתה שמיים וארץ.
והגענו באוטובוסים של נוער מרץ.
וואו.
אז כן, מבחינתי נחתתי מהירח, אבל סליחה, דבר.
האמת היא שאני באתי מרמת שרון, כמוך כנראה. באמת, הערך קרוב, אבל...
התודעה רחוקה.
התודעה רחוקה מאוד מאוד, ובאתי אחרי, בוא נגיד, שירות אגרסיבי ולא פשוט ביחידות מובחרות, נקרא לזה ככה, אחרי לימודי האומנות מצד שני, וזה היה מין שני הצדדים האלה. זה גם איזו עדינות מסוימת וגם איזו אגרסיביות מסוימת. והמועדונים בעצם פתחו את שעריהם לאנשים מבולבלים אולי כמוני, כי זה היה משהו מופרע. כלומר, קודם כל אלנבי מקום לא גלם, אוקיי? זה רחוב קשוח, מלא עוני, מלא זנות, מלא בעיות. זה לא איזה מקום מגניב במרכאות. המועדונים, לעומת זאת, כן היו חלל מגניב מצד אחד, מצד שני, כמו שאני הרגשתי, אתה נכנסת בן אדם אחד ויצאת בן אדם אחר, כי באמת גם הלום או הלומים של אלכוהול, סמים, סאונד, מראות לא פשוטים, גם איזו פתיחות מטורפת, וגם כל נושא המוזיקה בעצם מתחיל לבעות גם כן, אז השילוב הזה בין המראות, אני אמר מקודם מתחפש, אז באמת נהיה גם איזה שם פרופורמנס מאוד חזקים במקום הזה, לבין הצילום, זה עבד, כאילו החיבור הזה בין הוויז'ואל לסאונד, לפראות של הדברים, לסקסיות של המקום, היה מאוד מסקרן.
למה אנחנו כל הזמן חוזרים בנוסטלגיה לתקופה הזאת דווקא, ומכתירים אותה כתקופה הכי טובה בקלאבינג הישראלי, ויש לה איזה מין, גילי דיברה על עיניים קלות של הסתכלנו על המועדונים, אז אנחנו מסתכלים עכשיו עם איזה מבט גלוריפיקטיבי על התקופה הזאת, וכאילו אומרים, לא יהיה יותר כמו הדבר הזה. זה בגלל הבטוליות של העניין, או אתה כמי שסיקר את זה באופן הכי מובהק ומוחשי, כן, מההבחנה שלך לסיפור הזה.
אני אתייחס רגע לצילומים, ברשותכם, או לתערוכה, אני אין לי מבט נוסטלגיה לזה בכלל. אוקיי, התערוכה הזאת היא לא לוקה בנוסטלגיה, והיא גם לא הייתה אמורה להיות, אז יכול להיות שיש אנשים שזה באמת מזכיר להם, אבל אם תסתכלו נגיד על הצילום הזה, זה לא שאתם תסתכלי ותגידי, וואו, זה אלנבי, או זה הלמון, או זה רזלינד, או זה, אין קשר
הצילום
למקום.
הצילום הזה, אגב, צריך להגיד שהגעת עם ספר רומן שלך, ובצילום הזה אני רואה שתי אנשים, אני מנחשת צעירות, שלובשות, איך נקרא לזה, אוברול, שרגל אחת שלו מכסה, והרגל השנייה גזורה, או חתוכה, או
חושפת.
כן. ממעלה הירך ועד כל הדרך למטה.
יצאת מזה יפה, מעלה הירך.
שם שלא ייתנו לאף התנחלות, סליחה. מעלה ירך.
וחבל. וחבל, וחבל. הלילה באותה תקופה, המבט ההיסטורי בתוך הצילום במיוחד, אז הוא כאילו משהו שהוא כאילו בילד אין בתוך תולדות הצילום, תולדות האומנות בתוך זה. בכל זאת אני מסתכל על עבודה שלי של 30 שנה אחורה, ועדיין היא עובדת איכשהו, שזה די מפתיע, רוב העבודות שאני מסתכל לפני 30 שנה אני אומר, או לא, או פחות, אבל כאן הגוף הזה עובד, כי היה פה איזה משהו שפנה לאיזה אמת מאוד מסוימת, וחיפש איזשהו אמת מאוד גדולה מבחינתי, שנגעה במקום הזה של מה זה הצילום ומה זה הקרבה הזאת. כלומר, יש כאן איזה טכנולוגיה, איזה תקופה שהכל מצולם בפילים, אוקיי? זה לא דיגיטלי שאתה נותן איזה קליק, רואה את התמונה וממשיך, אלא בעצם אתה עסוק בלדמיין את הצילום. החללים מאוד מאוד חשוכים, הסרטי צילום שיש שם, האסות שלהם מאוד נמוכות, אין עוד את האופציה כמו לעבוד היום ב-100,000 אסה, אז אתה עובד בתוך חושך מוחלט, ואתה בעצם מדמיין את הפרם, וכאן בעצם נכנסה איזושהי שיטה או שפה שהיא יותר, אני פיתחתי אותה של קרבה מאוד גדולה, כלומר המרחק שאני נמצא כרגע ממכם, שהוא נגיד מטר פלוס, הוא אדיר, כלומר, הייתי מצלם הרבה יותר מקרוב, כדי לייצר את האינטימיות הזאת בתוך חלל שהוא מאוד מאוד כללי ומאוד ציבורי ומאוד פרוע, איך אני יכול לייצר איזשהו קשר עין, כמו שמתנהל כרגע בינינו, יש פה איזו חשיפה שהיא דו צדדית, כלומר, גם אני חשוף עבורכם, וגם אתם די חשופים עבורי. אני כלומר רואה דברים בהתבוננות הזאת כרגע, בין הידיים שלך לתזוזה שלו, עולם שלם של היררכיות, של אסתטיקה, שאני יכול לפרש אותה אחרי זה בצילום.
תגיד, ככה אתה קורא את המציאות? איך שאתה מתאר? אני שואל באמת.
הייתי נורא מודעת פתאום, מה אני עושה?
כאילו, סתם, אני חושב על, את יודעת, בסרטים של גודר, תמיד יש את השחקן שמשחק כאילו את גודר, אז הוא מסדר לו את הפריים, את האצבעות ככה שזה כאילו יראה פריים של קולנוע. ככה אתה רואה את המציאות? אתה כל הזמן מסתכל כפריימים?
הרבה יותר חמור.
תפרט בבקשה.
אני אפרט, כי בגדול מה שאני מחפה, אני פריק של הדיטלס, ואני פריק של הסיטואציה, כלומר אני גם רואה את הטכנאית שלכם כרגע.
מאיה בניסן האחת והיחידה.
לגמרי, את הרמת ריכוז שלה, למרות שאני מסתכל עלייך, כלומר העדשות רחבות זה אופציה של לראות...
זה נקרא הפרעת קשב וריכוז.
זה הפוך מהפרעת קשב וריכוז, אלא בעצם תוך כדי ההתבוננות אני במקסימום קשב ובמקסימום ריכוז. אולי המקום היחידי שזה קורה לי, אבל אני כלומר יכול לקרוא את מה שקורה על המסך כרגע, בשמאלך, מימינך, מה היא עושה, ואני רואה את זה קריסטל קליר, אני יכול לקרוא פה טקסט ברמות כאלה, כאילו, אז זה כן.
אני רוצה אבל לחזור להערה האחרונה שלך על, על הטכניקה שפיתחת לצילום, של קרבה מאוד מאוד גדולה למושאי הצילום שלך. וזה משהו שמאוד ניכר בתערוכה. אני ואני מן החלטנו שאנחנו מדברים על הצילומים, אבל לא מדברים על התערוכה, כי מבחינת תנאים טכניים לצפייה, לפעמים הצילום מבקש שהתבוננות קרובה יותר. אבל כשניגשים לתמונות, אז באמת זה מאוד ברור שהיית קרוב פיזית, ואתה מצלם פריימים של קרבה פיזית. זאת אומרת, אתה ממש יכול להריח את ריח הזיעה ולחוש את החרמנות עם האנשים. ספר לנו קצת כאילו גם על זה, על איך אנשים הגיבו כשבאת וצילמת אותם.
רגע, ויש לי חצי שאלת המשך של הקרבה הפיזית, אבל כמה הקרבה המנטלית? זאת אומרת, אתה מבחוץ מתבונן, או שאתה נטמע בתוך הסיטואציה ומתעד אותה יחד איתך?
אתם עובדים פצצה ביחד. זה בדיוק שני הצדדים של השאלה, כי מצד אחד יש את החיפוש הפיזי, שאתה בעצם... מחפש את כל מה שאתה אמרת, הזעת, החרמנות, את הסאונד של התמונה, ומצד שני אתה כן מתבונן מבחוץ ומאוד מרחוק, מין איזה מבט ביקורתי, העניין הוא שאתה מתרחק, אתה גם, אם תדמיינו את הפריים, אני רואה גם את עצמי מצלם ואומר לעצמי, וואו, לאן נפלת? אז אני אומר, הביקורת היא תמיד גם כלפי עצמי, והיא לא כלפי הצילום. אוקיי, בעצם אני רואה את עצמי בתוך השכלה הזה שתיארת לפני זה, ואומר, אני חלק ממנו. כלומר, אני לא מפריד את עצמי מהסיטואציה, כמו שאני עושה לפעמים בסיטואציות אחרות או בצילומים אחרים, אני כאילו כן מתבונן ומחפש אסתטיקה מסוימת שתיצור את כל החיבורים האלה, אבל אני כן עם ביקורת מאוד גדולה גם כלפי עצמי, וגם כלפי הסיטואציה שנוצרה, ואני תמיד שם את זה אז בספק מאוד גדול, שנייה לפני שאני חותך כאילו את הפריים, גם אני חלק מזה, וגם הבעייתיות היא גם אצלי לצורך העניין.
מתי זה נגמר לך, הכוח ללילה? אמרת 91-97.
אחרי 7 שנים שלא ישנתי, אז כוח מסתיים.
זה נורא שוחק.
זה לא העניין של השחיקה, אלא גם מעט מאוד שינה, וגם בעצם נכנסו לתוך החיים האומנותיים שלי והצילומים שלי, נושאים אחרים שלקחו ממני הרבה זמן ותודעה, כל נושא, נגיד ה... אינטיפדות למיניהם והשטחים שעברתי להיות המקור או חלק מהמקורות של הצילומים עבור ידיעות אחרונות שם, אז בעצם פשוט הסטתי את ה...
שיש תיעוד שלהם בספר האומן שלך.
נכון, נכון. אני גם באותה היררכיה. הצילומי לילה הם היו מהלך מאוד משמעותי מבחינתי, והם עזרו לי לחקור את השפה שלי ואת האינטנסיביות של הצילום, ומה אני מחפש בתוך הצילום, באמת את האמת הזאת, שכאילו היא באמת אף פעם לא אבסולוטית, אבל היא אמת לאותו רגע, אני מחפש איזושהי אמירה מאוד מדויקת, וגם לחזור על המדור הזה, כל שבוע אתה צריך לייצר איזה משהו חדש, וזו אמירה טיפה חדשה, וזה... מטרונום אגרסיבי מאוד, כאילו של עיתון שמודפס, אז היה, לא יודע איך זה מתנהל כרגע, אבל היינו צריכים לספק את זה עד יום שני, ואז בעצם ערכו את העיתוני, ומין איזה
ריתם,
כן, כן, קצב כזה מאוד מאוד מהיר ואגרסיבי ביחס לא למהדורות דיגיטל שהן מתחלפות 5 ביום, אבל אני אומר, כן, זה היה...
אבל תגיד, כאילו, אנחנו באמת, ממה שהספקנו לעיין בספר האומן שלך, הוא כל כך עשיר, ובאמת יש כל כך הרבה נושאים שמעסיקים אותך כצלם. איך קרתה התערוכה הזו של הלילה? והאם בכל זאת, כאילו, אני מתקשה להאמין שאתה מעיין בהרבה מאוד צילומים האלה, שהם מתקשרים לתקופת חיים כל כך משמעותית, כמו שאתה אומר, ולא מסתכל אחורה בגעגוע. בוא נתחיל מאיך היא קרתה.
היא קרתה כי נורית אלטנה, באמת האוצרת, פנתה אליי, הציגה את הגלריה החדשה הזאת, המתהווה בתוך מלון בוטיק מעניין, ובהתחלה האינטואיציה היא להגיד לא, כי כאילו אתה רוצה להציג בחלל של מוזיאונים וכו'. מצד שני, בתור מי שיזם ופיק ועצר את פסטיבל הצילום הבינלאומי, זה היה תמיד מה שנקרא היום פוטואי, זה לייצר פלטפורמות חדשות לתצוגה, והפלטפורמות החדשות הן הרבה יותר מעניינות. יש גם עניין מאוד מאוד משמעותי מה קרה בקורונה ומוזיאונים, תרצו לגעת בזה, אבל בעצם חללים אלטרנטיביים, זה התשובה. מוזיאונים יציגו דברים מאוד מאוד מיושנים, ואז אמרתי, אוקיי, זה אלמבי, הלכתי לראות, חלל מאוד נוגע בחיים. אני אוהב שהאומנות היא חלק מהחיים, כלומר, החלל שם הוא מחולק לשלושה, בעצם ארבעה חללים, חלל גזה של גלריה, המדרגות עצמם מרווחות ששם רוב התערוכה, עוד חלל וידאו בחצר ועוד חלל בגג. ואני אוהב את זה שאתה יכול לראות את הוידאו, לשתות בירה, ללכת לחלל שני, לחזור לאיזה קפה, כי כבר להתבהר טיפה, ואז לצאת לרחוב עצמו ששם קרו הדברים, ולהתלבט אם זה יוסי אלפנט או לא. אז אני אוהב שזה, שיש איזה מכלול של חוויה, והוא לא אחד.
באחת התמונות, צריך להגיד כן, בכוכבית, שיש שם תמונת אחידה, אם זה יוסי אלפנט או לא.
כן.
זה יוסי אלפנט.
תראה, אורי שטרק שהיה חברו הקרוב, ואז זה אמר לי אור שזה אלפנט חד משמעי. אני חושב שלפי התאריך אלפנט באותו זמן כבר לא היה בחיים לצערנו, אבל אני לא בטוח.
זהו, רציתי להגיד שלפי השנה אפשר לקבוע.
כן.
אבל זה נראה מאוד דומה.
זה גבולי.
כן. כן, אנחנו בדיוק עכשיו היינו בציון 30 שנה למותו.
כן, נספר לך איזה דחקה פנימית של העיתון. שהיו אומרים לי, שזה בעצם תמונת הסלפי הראשונה שלי. כי אז היה לי שיער ארוך עם קוקו, ואמרו לי, איך צילמת את עצמך? אז הרבה פעמים אומרים לי, איך צילמת את עצמך אז? כאילו, מה שמת את המצלמה? אז אמרתי, אוקיי, זה היה באמת סלפי שהקדים את זמנו, או את זמן המתים של אלפנט. זה בכלל כבוד.
אולי העלית אותו, המצלמה שלך העלתה אותו באוב, זה בכלל מיסטי.
הצילום שמוצג בתערוכה הוא לא רק הלילה, יש שם גם צילומים שהם ממש מהשנה. והם כן מיסטיים, השחור, החושך, ה-day for night, בשתי מילים, זה בעצם צורת צילום שבאה מתחום הקולנוע, שצילום מתאפשר, צילום שהוא ביום, אבל עם פיל של לילה. זה מושג קולנועי שאני משתמש בו הרבה, הוא גם מופיע בתוך הספר אומן, כלומר הנושא הזה של לעמוד בתור...
זה מה שמכונה לילה אמריקאי גם?
זה נגזר מתוך זה, אבל בגדול המקום הזה של הצילום שנעשה ביום, עם פיל ממש של, של לילה, נותן לך איזו תחושה, הופך את הזמנים, הופך את המרחב, הופך את המקום למקום כזה טיפה תמוע ומיסטי מצד שני, וגם מזמין לאיזה משהו לא ברור, כאילו לא סגור על עצמו.
אלדד רפאלי, תודה שבאת.
וואו, כבר נגמר.
רגע, עד מתי התערוכה, תגיד?
בדיוק, התערוכה עד ינואר, כלומר עד סוף השנה. אלנבי 48, כמו שאמרת, יש שם באמת פעולה שהולכת קדימה ואחורה, גם בזמן וגם בתחושות. יש שם גם ספר, את הסרט וידאו הזה, The Way to the High Mountain, שמכיל את כל החוויה הזאת, אז למי שיש איזה 11 דקות פנויות הוא מוזמן.
גם זמין ביוטיוב הסרט הזה, נכון?
תודה לכם, תודה לכם.
תודה, היה כיף גדול.
תודה שבאת.
As you no doubt heard, you get to work in the West Wing as of this morning. You're going to be working right beside the people who run the world. Please, be professional.
איך התגעגעתי לסיבוב המהיר, ניב.
איך היא אוהבת.
איך, אני אוהבת הכל, הכל אני אוהבת. אני לא מפונקת יותר על כלום, אבא.
כן, חוץ מזה שהיא ממש סלדת מג'יימס בונד, וכאילו, הזמנו לפה את ערן לאור, ואת מה זה מחמיצה לו פנים? לא נעים.
אני מחמיצה פנים לערן לאור, חס ושלום, אני מחמיצה פנים לג'יימס בונד.
שזה בסדר, אני יודע.
אני לא האישה הראשונה שמחמיצה לו פנים.
נכון, אבל אני רוצה לראות אותך מחמיצה לו פנים, פנים אל פנים.
בואו נדבר על זה כשמתישהו.
בסדר, אז מה יש לנו בסביבו מהיר, גילי, קדימה.
בואו נתחיל מסדרה מאוד מעניינת, שוודית.
כן.
כן, הסדרה קוויקסנד, שבעברית תרגמו אותה לכל טוב אני, היא מתחילה כמו משהו אחד ונגמרת כמו משהו אחר לגמרי, שזה מסוג הסדרות שאני מאוד מאוד אוהבת, כי הם שורים עליי אירנית, וגם
לא העובדה... כמו הסרט סקייפול של ג'יימס בונד, שבו נרדמת.
נפלה עליי תרדימה קשה.
הפפיים היו כבדים פתאום.
כבדים, כבדים, היו פיצוצים, ולא הבנתי מי מתפוצץ, אבל אמרתי לילה טוב, כזה. לא משנה, נחזור לכל טוב אני. אנחנו פוגשים את הגיבורה של הסדרה הזו, כשהיא מובלת באזיקים, אחרי מה שנראה לנו כמו טבח בבית ספר, ירי כזה משולל רסן, בכיתה בבית ספר, ואנחנו מגלים שהיא לא קורבן של הדבר הזה ששרדה בקושי, אלא נאשמת בהסתה לרצח, סיוע לרצח וביצוע רצח. ומאותו הרגע, לאורך שישה פרקים של הסדרה, אנחנו מנסים להבין מה קרה שם.
ומה קרה שם, גילי?
איך אני אומר את זה בלי לעשות ספוילר? כי באמת שממש עד השנייה האחרונה של הסדרה, אתה לא ב-100% בטוח מה קרה.
או, אבל בסוף אתה בטוח?
בסוף אתה בטוח לחלוטין. בגדול, יש לנו כמעט דרך ספרותית להעביר אותנו תהליך נפשי של אדם שנמצא במערכת יחסים רעילה. ומה זה עושה, איך זה נגרם, גם כשהקורבן היא מישהי שמגיעה מרקע חזק מאוד, ממשפחה...
משפחה טובה.
משפחה טובה והשירה. בטובים. בטובים, ואיך דווקא הרקע הזה כן מושך אותה פנימה למקום האפל והמר הזה.
סקרנט? מאוד מאוד.
את זה תצפו בנטפליקס. אמרתי נטפליקס?
לא אמרת.
אז הנה, שם, קוויקסנד בנטפליקס.
את יודעת מה עוד יש בנטפליקס?
מה?
את הסדרה שהיא כיום הכי נצפית בעולם, וכנראה הולכת להיות גם הסדרה הכי נצפית של נטפליקס אי פעם, משחק הדיונון.
כן, שמעתי עליה. תגמרו
את זה למשחקי או משחק?
משחקי.
אבל זה משחק, כי זה סקוויד גיים, ואז אני יודע גם למה תגמרו את זה למשחקי הדיונון, כדי שזה ירפרר למשחקי הרעב.
כן.
ושתביני שיש איזה מין יקום כזה שבו מתרחשים משחקים אפלים, אבל זה לא כזה. זה ממש לא ככה, כי זה לא עתידני וזה לא דיסטופי. זה מציג מציאות יומיומית מאוד ריאליסטית, מציאות ריאליסטית, כן? אהבת את הרידנדנסי שעשיתי פה, שהיא מנת חלקה של קוריאה, ובקולנוע הקוריאני, בכלל ביצירה הקוריאנית, המעמדות נוכחים כמו שהם נוכחים, נגיד, ביצירה בריטית, נכון?
כן, מאוד מאוד.
ביצירה בריטית תמיד איכשהו זה מגיע למעמדות, קחי, מאנשים נורמליים ועד ג'יימס בונד. תמיד יש את העניין הזה של קלאסס והקסטות, ומי יכול להגיד מה למי, והאדונים המשרתים ואפסטר דאונסטרס. בקוריאה זה עוד יותר, כי המעמדות בקוריאה הם כל כך קיצוניים, ראינו את זה בפרזיטים, הפער בין העושר המופלג לעוני והמסכנות, אבל זה נוכח גם נגיד בז'אנר סרטי הנקמה הקוריאנים. למה יש כל כך הרבה סרטי נקמה קוריאנים?
יש הרבה מה לנקום.
לא רק
יש. יש הרבה עוולות, כן.
כן, לא, אבל מהמקום הזה שאחת הדרכים, כמו אצל שחורים בגטו, אחת הדרכים לצאת מהעוני בקוריאה, זה או להיות כוכב קיי-פופ, או להיות גנגסטר, כמו שבארצות הברית נגיד שחורים, יכולים להיות או להיות ראפר, או להיות גנגסטר, או להיות כדורסלן. זה הדרך שלך להימלט מהשכונה. זו אחת הסיבות. מה קורה בעצם כשאנחנו לוקחים את זה לקצה, את הפערי מעמדות האלה? מה קורה כשמי שיש לו הכל, מציע למי שאין לו כלום את האפשרות לזכות בהכל, על החשבון זה שהוא ידרוך על כולם בדרך לפסגה?
או ימות בשלל דרכים יצירתיות.
בהחלט, של משחקי ילדים. בעיניי זו סדרה שלא רק אנתרופולוגית, ובואי נלמד קצת על המעמדות בקוריאה, וזה זה מעניין. היא מעניינת כי היא טובה, כי היא מותחת, כי היא מפתיעה בכל רגע נתון, בשום שלב לא חוזה את הצעד שקורה לאחר מכן. זאת אומרת, כמו השחקנים במשחק הזה, זאת אומרת, כמו הדמויות, גם אנחנו לא יודעים מה יקרה בפרק הבא. ולאן זה ילך, ואיזה דמות תחשף, ומה נגלה.
אתה יודע, כאילו כל מה שאתה אומר מסקרן אותי מאוד, וגם הבריף שעשית מקודם, אני כזה, וואו, הייתי רוצה לראות את הסדרה הזאת. הבעיה היא שמה שעוד מאפיין את הקולנוע והטלוויזיה הקוריאנים, היא האופן המאוד מאוד מפורש וגרפי
כן.
של אחזריות
אלימות,
ואלימות.
כן.
וזה, אני מודה גדול עליי, קשה לי עם זה, זה עושה לי, אתה מכיר את האנשים האלה שהולכים ללונה פארק וצורכים בהנאה?
כן.
ואתה מכיר את אלה שצורכים לא בהנאה?
אז את כזה.
אני מהאלה שכאילו הרכבת הרים
עולה ו... הקטפה ברכבת הרים?
לא, אני לא הטיפוס המקי, אבל אני צורחת על אמת. האימה היא אמיתית.
אפשר להתייחס לאימה הזו כאימה פרסה, אימה נטו. אני חושב שחברי אייל דאט שם את האצבע על הדופק פה, ואומר, בצדק, יש פה עניין עם גיימיפיקציה. זאת אומרת, כמו שנטפליקס, המיזם הבא הגדול שלהם זה פלטפורמת גיימינג, נכון? הם משקיעים בזה מלא מלא כסף, וזה תכף הולך לקרות. גם הסדרה הזו, אגב, לא מאוד בשונה מגמבית המלכה, אתה מרגיש בתוך תחרות. אתה מרגיש כמעט כמו לראות מישהו, יש הרי את היוטיובים של לראות אנשים משחקים, משחקי וידאו. גם פה יש את האלמנט הזה של, של גיימינג, שאתה ממש בתוך משחק, וזה מגביר את המעורבות שלך, תוך הסדרה. אז זה טוב מאוד, בעיניי. וחוץ מזה, על מה עוד, על איזו סדרה עוד רצינו לדבר, גילי?
רצינו לדבר על פשע אמריקאי מוניקה לוינסקי.
כן.
פרק החדש ב...
אני יודע, אנתולוגיית פשע, של ריין מרפי, שראיתי שמישהו קרא לזה אנתולוגיית טאבלויד אמריקאי, כאילו, כי זה בעצם כל הפרשות שם, פרשה ראשונה, אוג'י סימפסון, והפרשה השנייה, הרצח של ג'יאני ורסאצ'ה, ועכשיו מוניקה לוינסקי, אז יש בזה משהו, אתה יודע, מאוד צהובוני כזה, נכון?
כן, ומצד שני, אני חושבת שפרשת מוניקה לוינסקי היא גם מאוד מאוד נכונה, זה קצת כמו להתייחס בדיעבד לבריטני ספירס ומה שקרה לה בניינטיז.
נכון, זה מיטו.
זה מיטו, אבל להסתכל על ההיסטוריה הקרובה שלנו ולהסתכל עליה בבחילה מסוימת.
את צודקת, and then some. כי אנחנו מסתכלים בעיניים חדשות, בעיניים טריות ומודעות, גם על פרשת מיטו ואחד המטרידנים הגדולים בהיסטוריה, ביל קלינטון, mm-hmm. פשוט מטרידן מהלך, כן? גם במקרה, או שלא במקרה, הגיע לחדר הסגלגל. וגם אנחנו מסתכלים על ההתארגנות הרפובליקאית שניצלה את מוניקה לוינסקי כדי להפיל את ביל קלינטון. אז מוניקה לוינסקי הייתה פה קורבן כפול, היא הייתה גם קורבן של הטרדה מינית בעבודה, במקום עבודתה בבית הלבן, וגם קורבן של הרפובליקאים שניסו לנצל אותה ובאמצעותה להדיח נשיא. הם לא, היא לא עניינה אף אחד.
וגם קורבן של הציבור של האגלה,
כן.
הבחורה הלא רזה, שמספרת את מה שקרה עם הנשיא, והיא פשוט הוסמה פשוט לבוז ולאג.
תשמעי, זה מדהים שהיא בחיים. זה מדהים שהיא לא נטלה את חייה. אני חושב שזה מראה על השרידות והחוזק של האישה הזו, שגם מפיקה את הסדרה הזו. ובשבטה כמפיקת הסדרה, היא לא מתפדחת לשים את עצמה במקומות מאוד מאוד חלשים, את הדמות שלה שמגולמת על ידי ביני פילדסטין,
כן.
שאנחנו כל כך אוהבים.
כל כך אוהבים. תראה, אבל בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס ותורגם והופיע פה בעיתון, היא סיפרה גם שהיא לא הייתה נורא רחוקה מזה, מלהתאבד. ואימא שלה פשוט ליוותה אותה לכל מקום שבו היא הלכה כדי שלא תהיה לבד, כי באמת היא ספגה כל כך הרבה ביוב שהותח בה, שאתה תוהה איך האישה הזאת באמת המשיכה את חייה, והיא גם, תראה, לא כזה המשיכה את חייה בהצלחה עד השנים האחרונות.
כן, אני חושב שהסדרה הזאת היא גם מגיעה כחלק מהרטרו שלנו ל-90s, נכון? הריקוד האחרון של מייקל ג'ורדן, סיינפלד וחברים בנטפליקס. איזה מין נוסטלגיה כזאת, היא נורא נורא חזקה ל-90s. אלדד רפאלי שהיה כאן, עם צילומים מעלן ב-58 שהיו ב-90s. להסתכל על זה עכשיו עם העיניים שלנו, ולראות את העוול שבעצמו השתתפנו בו ולקחנו בו חלק פעיל, יש בזה משהו מאוד מעניין. אני לא יודע אם זה, אם, אני מאוד מקווה שהעונה הזאת תגיע לפסגות של ורסאצ'ה, כי הרצח של ורסאצ'ה זה אחת הסדרות הטובות של השנים האחרונות בעיניי. בינתיים זה מעניין וכיפי, לא?
כן. ונבקה לך נסיים באלבום?
יאללה, אני נגיד את זה נורא מהר, אלבומה השני של תירצה.
תירצה?
תירצה, כן. אומנית R&B, מה שנקרא, שזה גם R&B וגם קצת אינדי. מיתוג של יוני שרוני, השם הזה, אז היא R&B, והיא עושה את זה נהדר, באלבום החדש שלה, פשוט היסטרי. זה גם טוב לחדר המיטות, נגיד, וגם טוב להתעורר עם זה כזה בשישי בבוקר. השירים שלה כל כך יפים והפקה. בעדינות כזאת, היא מצליחה להעצים גם את השירה וגם את הביטים והכתיבה. יופי של אלבום.
לגמרי.
תרצה, חפשו אותה, פשוט תכתבו תרצה באנגלית, ואתם תגיעו לאלבום הזה, יש לה גם טלטלים כאלה מגניפים.
ברור, קוראים לתרצה, חייבים להיות לטלטלים.
יאללה, שבוע טוב לכולם, איזה כיף שחזרנו.
ואני פגש בשבוע הבא.
כן, כרגיל. Do we see things through Given times we sing Sing different tunes Set one by one, two by two.